תסתכלו, במגילה, בואו ננסה להתמודד עכשיו עם נושא המקרה. אני מביא דוגמה אחת, כדי להמחיש מה המגילה עושה. בימים ההם, ומרדכי יושב בשער המלך, קצף בקטן ותרש, שני סריסי המלך, משומרי הסף, ויבקשו לשלוח יד המלך אחשוורוש. ויוודע הדבר למרדכי, ויוגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, ויבוקש הדבר, וימצא, ויתלו שניהם על עץ, ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך. חברים, מה הסיפור הזה רלוונטי למגילת אסתר? שני אנשים שהתעסקו עם המלך, ומרדכי יושב בשער המלך, מה זה רלוונטי? לא מדובר פה על היהודים בצרתם, לא מדובר על המן בגדלותו, לא מדובר על כלום. מה העניין הזה של בקטן ותרש? מי יכול לומר? בשביל מה זה כתוב? הרי זה, המגילה נכתבה ברוח הקודש. מה שלא ברוח הקודש, אין עניינו להיכתב. למה זה נכתב? רגע, איזה אין מקרה, אבל יש הרבה דברים שהיו. לא כתוב, אגב, כמה זמן הייתה מגילת אסתר, אתם יודעים? כמה שנים הייתה מגילת אסתר? כמה? 9 או 10 שנים. למה? כי זה התחיל באיזה שנה של מלכות אחשוורוש? שעד 3. הסתיים בשנת? אני חושב שכתוב 13, אני חושב, לא למלכותו, משהו. 13, אז הוא שם, נתן מס, כן? 10 שנים, אז ב10 שנים זהו הסיפור היחידי שהופיע בדפי ה... לא יודע מה, בדפי העיתון של פרס ומדע היה סיפור בקטן ותרש? לא, אז למה זה מופיע? זאת אומרת, ושימו לב, זה פה רמוז, כן? והיכתב בספר דברי הימים לפני המלך, זה היה צריך להיות כתוב. שימו לב, יש פה פשוט, אני בתור המחשה פשוטה. היה אירוע, אתם יודעים מתי היה האירוע הזה? האירוע הזה של בקטן ותרש היה בשנת 7 למלכותו של אחשוורוש. והסיפור של המלך שלא יכול לישון, והוא קורא, והוא פותח ומבקש שיקראו לו את ספר דברי הימים, היה בשנת 12 למלכותו. הווה אומר, כמה שנים עברו בין סיפור בקטן ותרש עד לשם? עברו שם 5 שנים. אתם יודעים כמה נכתב בעיתון של שושן מאז, בלי סוף, בסתום, ברחשות, מה? זה לא מעניין. אז למה זה כתוב? כי תשימו לב, הרי איך הכל שם נמצא ברקימה דקה מן הדקה, שאם היה חסר אלמנט אחד מכוח הסיפור הזה, לא היה יוצא שום דבר. באותו לילה מיוחד קוראים כמה דברים. באותו לילה מיוחד, המלך לא יכול להירדם. אגב, למה הוא לא יכול להירדם? כי רוצים לעשות לו מהפך. איך הוא יודע שרוצים לעשות לו מהפך? כי מה? כי אסתר מה? עשתה משתה... והזמינה אליו את מי? את המן, והוא לא רוצה, היא לא רצתה לגלות בשביל מה המשתה, הוא שהוא חי כל הזמן בפחדים אדירים הרי, ושאולי רוצים הרי, נכון, רצו הרי, מאז שרצו לשלוח יד במלך, מסתומה היה לו יחידה לשמירת אישים, נכון? מסתומה בנו אז את היחידה הזאת, ואז הוא נורא מפחד, ומי שלא יגיע אל המלך, אחד דעתו להמית אם המלך לא קרא לו, נכון? פחדים גדולים, ופתאום קוראים לו אסתר, שהוא לא ראה אותה, ופתאום באה שלא מן הדין, זאת אומרת, הסתכנה בנפשה כדי לבוא אליה, אליו, ומה היא מבקשת, אחרי שהיא לא ראתה אותו הרבה זמן, היא מבקשת את המן, לבוא לזה משתה, ואז הוא מתחת אותו, ולא אומרת לו מה זה, נו, אז הוא לא יכול לישון בלילה הזה, הוא ממש לא יכול לישון. עכשיו, זה דבר אחד, ואז מביאים לו מה, אדם רוצה לישון, מה עושים? מסתומך שהייתם זה, למדתם פעם היסטוריה, ואתם יודעים, לפעמים יש כאלה שנרדמים מספר היסטוריה, נכון? אמרו, תביאו את הספר היסטוריה. הביאו את הספר, פתחו באיזה סיפור עתיק על איזה משהו, ואז אמרנו, רגע, 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 אומר החשבור, הבנתי, הבנתי, יש לי מדיניות לא כדאית, כיוון שעד היום אני לא נתתי צ'ופר למי שסיפר, כי מה הוא שואל מיד אחר כך? האם נעשה משהו לזה? מה לא נעשה? ואז הוא אומר, לא נעשה? טוב, אז צריך לעשות משהו. עכשיו, לא נתכנס לזה, כי זה סיפור שלם במגילת אסתר, שבדיוק מי מסתובב שם למטה? אמן. והוא בכלל, מה הוא רוצה? ומה הוא חושב, אחשוורוש? שהוא רוצה נגדות, הוא עושה בלגנים. זאת אומרת, הוא חושב שהוא רוצה להרוג. הוא בכלל לא רצה, הוא אוהב את המלך. לא רצה את מרדכי, ומרדכי בכלל לא בסיפור. אבל מי נכנס בסיפור? כי הוא קרא את הספר, צריך לקרוא למרדכי. ואז הוא בא לאמן, מספר לו, עושה לו מין מבחן פרוידיאני כזה. תגיד לי, מי המלך ירצה לעשות טובה? או, ודאי, סוס, מה יש לאחשוורוש בראש? זה אני, זה המן. ואז מה קורה לו? הוא אומר לו, תשמע, לא, לא, בכלל לא התכוונתי אליך, התכוונתי לסנון נפשך, שאתה באת מה לעשות, לתלות אותו בבוקר, זה הוא לא ידע. ואז הוא אומר לו, קח אותו, קרא לו, ככה יעשה לאיש. בקיצור, כל הדברים לקורים, אז בדיוק באותו רגע, חרבונה פתאום אומר, ברגע שהמלך, תבינו איזה מסכן היה אמן, הוא בכלל לא התכוון, בכלל לא התכוון, אבל הוא הבין שהמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה למחרת, הנה, הוא גם יכבוש את המלכה, מה זה אגם? הגם לכל מה שעשית עד עכשיו, כל המשתאות האלה, וכל ההסתובבויות שלך בלילה, והכל, הגם לכבוש את המלכה, זהו, גמרנו את הסיפור. ואז קורה שברגע הנכון, עומד החרבונה, מצביע, אנחנו, בוא, בוא, המלך, בוא תראה. ואז הוא תראה את העץ, אשר הכין המן למורדכי. זה שדיבר טוב על המלך? תלו! למה תלו? חשבו שאוהב את היהודים, המורדכי, מה פתאום? הוא אוהב את עצמו, הוא אומר, עכשיו זה ראייה הכי ברורה, שהוא רוצה לתלות את מי ש... מאוהבה, הוא רוצה לקלוט את מרדכי, שהוא זה שהציל אותי. אז ודאי שהוא רוצה, הוא רוצה א', להינשא עם, עם, עם אסתר. דבר שני, הוא רוצה להזיז הצידה את כל מי שמתומכי המלך. ברור לו לחשבו, שהמן בסך הכל בא להגיד, לא נותנים לו לדבר. אם שנייה הוא היה מדבר עם החבר'ה, בוא נסדר את העסק, שנייה. אם לא התכוונתי, לא הכל. הוא היה נרגע, מקים ועדת חקירה, בסוף הכל היה נופל, נכון? ככה זה היה קורה. אלא מה? הוא לא נותן לו לדבר, ולכן הוא אומר לו, המלך רותח. הוא אומר, חרבונה אומר, תגדי, אומר לו, קח אותו. לא הספיק לדבר, מסכן אמן, ונהפוך, ולכן לא יודעים, לא יודעים בין אור אמן, ברוך מרדכי, מסכן אמן, הלך בלי יכולת להרער אצל בגץ, ממש בעיה. אבל מה אנחנו רואים מזה? דבר אחד. רואים שבלי, אם לא היה כל פרט ופרט, בכל מה שסיפרנו ובתוך מה שסיפרנו, אם לא היה כל פרט משולב, בדיוק ברגע הנכון, או בזמן הנכון, או בעיתוי המדויק, שבדיוק זה נפתח שם, והיה בקטן וטרש לפני 5 שנים, שעשו משהו, זה היה לא רלוונטי, הפרט מתגלה אחרי 5 שנים, שזה מאוד בסיסי בחשדות של המלך, וזה גרם לכל הסיפור להתהפך. זה רק דוגמה אחת, מיני רבות בתוך המגילה, איך אתה לומד מתוך המגילה. אגב, המגילה, שאומרים שמגילה זה מגלה וגלול. זה מגלה וגלול, מתוך האסתר פנים שאין שם כאילו שם השם, אבל תקרא טוב, תראה איך, איך הגלילה הזאת, איך ההסתרה הזאת מגלה את שם השם, לכן קוראים את המגילה, אגב, פותחים אותה, נכון שקוראים, פותחים אותה כמו איגרת, למה? אומרים, אדוני, תראה את כל הסיפור, אל תתעסק לפרט, פרט אתה לא מבין מה הולך, קוראים לך משהו גם בחיים הפרטיים, קורא איזה משהו שאדם מסתבך לו משהו, נפל, לא הצליח, רגע, תעלה למעלה, תסתכל על כל המכלול כולו, תראה שיש כאן השם רקם, כמו שאומרים. אין, רק מהשם. הכל פה בעצם בחשבון אחד גדול. זה הנושא של המקרה. בסדר? ולכן אנחנו קוראים מגילה, מגילה זה חלק אחד. החלק השני, כנגד העניין של ה, מה שנקרא הפעלת הרגשות שלא במקום, איזה מה יש לנו, מול הקור, הרגש, איפה אנחנו עובדים בקטע הזה? אנחנו עובדים בו, זה הלגימה, נכון? ואנחנו עובדים במשתה. גם פה, בקוצר הזמן, לא נפתח את הכל, אבל אתם שמים לב איך המשתאות פה מתהפכים. בהתחלה יש לנו משתה ראשון שהיהודים נהנו מסעודתו של אותו רשע, זאת אומרת, הם באו, יש חינגה יאללה באים. רגע, רגע, סליחה, המשתה הזה יש בו, זה בכלי המקדש, המשתה הזה זה על חורבן ישראל. לא מעניין, רוצים לחגוג. החגיגה ריקנית, אין בה תוכן פנימי. וככה זה הולך לאורך המגילה, ועד העיר שושן נבוכה, כיוון שהמלך והאמן ישבו לשתות על מה? על זה שהורגים יהודים. יש כאן איזה משתה שהוא משתה של, של ריקנות. ואז מתהפך הגלגל, ומי העניין של משתה של ריקנות? למחרת יושבים לשתות, והעיר שושן צהלה ושמחה, והיהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר, ולכן עושים סעודת בפורים, כדי לרומם את רגש עבודת השם, שנעשה לא רק מצד השכלי, שהבנו שהמתכנן והמשגיח על הבריאה זה ריבונו של עולם, גם החיות שלנו מלאה. נכנס יין, יצא סוד, וזה הדרכה חשובה לימי הפורים. שפורים זה לא ריקנות, יש כאלו שחושבים שברגע שיש שמחה ושיש יותר לשתות, אפשר לעשות קרנבל. זה בדיוק הפוך, זה לגלות את העוצמות הפנימיות שהם כל כולם מכוונים כלפי הקדושה. וזה המהפך שקורה. המהפך הזה של משתה של קור למשתה של חום. המלך בא ומקרר. אומר לך, תפסיק להתלהב, ואנחנו מתלהבים. אנחנו מתלהבים מכיוון שאנחנו קשורים לדבר הכי גדול בעולם. אנחנו קשורים לקדוש ברוך. והדבר השלישי, כמו שאמרנו, בתחילת הדרך. עם מפוזר ומפורד. וזה היה סיבת תחילת הגזרה. המן אומר, הנה, העם, איך כתוב? ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, ולמלך אין שווה להניחם. זאת אומרת, במילים אחרות הפך להיות מצב שכל אחד דואג לעצמו בלבד. ואז ממילא, ברגע שיש פיזור כזה, באותו רגע, לא כתוב במגילה דברים, אבל באותו רגע, העניות, האגואיסטיות, המצב שאני דואג רק לעצמי, הולך ומתפתח. וצריך לצאת מזה, זאת אומרת, אני צריך לפעול מתוך זה שאני נותן לאחר. וכיוון שאני צריך לפעול מתוך שאני נותן לאחר, הופכת להיות התומעה, הקרי. ואגב, זה סתם, זה באמת עיצה חשובה לשמוע אותה. כשאדם מרגיש שהוא נופל בענייני תומעה, אחד הדברים הכי חשובים זה לתת. אם אתה תיצור נתינה, אם אתה תצא מעצמך החוצה, אם לא תעסוק בשאלה שמה הסיפוק שלי, אלא מה קיים במציאות מבחינת שאני יכול להיטיב לעולם, בזה אתה מרפא הרבה מאוד דברים. ואז יש בו היפוך של התומעה הופכת להיות משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. עכשיו, אם תשימו לב, ממש עשיתי פה, קפצתי, חסר חלק מרכזי מדהים, איך כל המהלך הזה הוא מהלך היסטורי, ממאבק יעקב, עם עשיו, עם הילדים, שהוא הולך לרגל הילדים עד שהוא מגיע לבעיה השם למלך על כל הארץ. אבל תשימו לב שכל האירועים האלה קרו בלילה אחד. יש הרי מחלוקת בגמרא מאיפה קורא אדם את המגילה ויוצא ידי חובה. אחת השיטות של רבי מאיר, מי בלילה ההוא נדדה שנת המלך. וכתוב שמי זה המלך? מלכו של עולם. פירוש, עד הרגע הזה הכל עדיין בעלתה, עדיין בבלבול, עדיין בהסתר מוחלט. הלילה הזה, שימו לב, זה לילה, שא' מתעסקים בו בספר, נכון? פותחים את ספר הזיכרונות. זה המגילה. זה לילה שבין המשתה הראשון, שזה המשתה הראשון שהזמינה אותו, לבין המשתה השני. ביניהם קורה המהפך שבלילה הוא נדדה שנת המלך, שבסופו של הלילה הוא תולה את המן. והדבר השלישי, דיברנו על הגמילה, נכון? הגמילה, פחות בדרך הרמז, איך אנחנו אומרים בתפילה, וישב אותו לו, גמולו בראשו, ותלו אותו ואת בניו על העץ. זאת אומרת, גם הגמילה, מי גומל למי? כל הפרשה הזאת של הסוס, נכון? מי גומל למי? האם זה אמן גומל למורדכי ותולה אותו, או שזה מורדכי לאמן? ואיפה זה יבוא באותו לילה לידי ביטוי? בסוס, בלבוש והסוס, נכון? שבהתחלה זה גמל לזה, ואף אחד לא גמל למלך אחשוורוש, על זה שהמלך אחשוורוש לא גמל להם, נוצר הגמילה ההדדית הזאת, שזה לזה וזה לזה, מתאחד ללילה הזה, ששם פתאום מתהפך כל הגלגל. המן, איך כתוב? לעץ אשר הכין? לא, מי זה לא? לעצמו, הוא הכין למרדכי, אבל בסוף היתלו על העץ אשר הכין לעצמו, הוא יכיל לעצמו. זאת אומרת, הגמילה והלגימה, שזה המשתאות, והמגילה, וגם הגלימה, הסוס והבגדים עברו ממה שהיה צריך להיות, לדעתו של המן, מהמן. המן היה על הסוס עד אותו לילה, ומי היה הפך להיות על הסוס? מורדכי. אז גם הגלימה הזאת פתאום מתבטאת ומתהפכת בלילה הזה. בלילה הזה זה ליל המהפך. מעולם של מקרה לעולם של רק מהשם. מעולם של קור לעולם של מלאות עצומה של שמחה וססון. מעולם של אגואיזם של מפוזר ומפורד לעולם של לך כנוס את כל היהודים. מעולם שבו הבגדים שמכסים את העולם עשו שקר בזה שהם העלו את המן ואת שיטתו. עכשיו הבגדים, שזה המבנה של כל איך שהעולם הופיע, מעלה את האמת. את מרדכי יצא מלפני המלך, בלבוש מלכות ועטרת זהב. ולכן כשאנחנו נכנסים לימי אדר ולימי הפורים, במחיית המלך, יש לנו עבודות נפלאות. אין דבר כזה, איזו זכות אדירה שהקדוש ברוך הוא זיכנו במועד המופלא הזה, שבא לחשוף בנו את הסודות הפנימיים, את סוד האמונה בדעת, את סוד ההתלהבות והשמחה בעבודת השם, ואת סוד הביחד, שזה בנתינה משלוח מנות ומתנות לאביונים. יהיה רצון בעזרת השם שאכן העבודות שלנו יהיו בעוצמה כזאת שנכנס יין ויצא כל הסודות שיש בכל אחד בליבו ובמקומו ובמקום שהוא נמצא בו התפתחות האישית שלו, ונזכה בעזרת השם, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד, ושמו אחד.